אנשים יתורו את ארץ כנען. וכידוע יצא מזה מכשול גדול. למה יצא המכשול? אולי מותר לומר שהתורה עונה על זה בסוף הפרשה. ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לתור צריך, אבל לא אחרי הלב ואחרי העיניים. אז זה צריך להבין. העיניים. משה שולח אותם לראות את הארץ. וראיתם את הארץ מה היא. איך יראו בלי העיניים? צריך לתור עם העיניים. אז מה זה ולא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? כשאדם מאיתנו צריך לחצות כביש, הוא יכול לא להשתמש בעיניים? רחמו אצלנו אם לא ישתמש בעיניים מה שיקרה. אפילו לא בכביש, הוא הולך בדרך, הוא יתנגש בעמוד או במשהו אחר. אי אפשר לא להשתמש בעיניים. כמו שיוסף אומר לאחים שלו, אל תרגזו בדרך, אל תעסקו בדבר הלכה שלא תרגז עליכם בדרך, צריך לשים לב בדרך. אז מה זה מלא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? ודאי צריך לתור עם העיניים, בלי ספק. אבל לא שהם יהיו הפויסט, שלא ללכת אחרי העיניים. צריך להשתמש בעיניים כמשרת. יש לאדם משרתים שידווחו לו על מה שנעשה. חלק מהמשרתים זה העיניים, כמו שגם האוזניים, ושאר החושים של האדם הם משרתים שלו לדווח לו על מה שנעשה. עם הלשון הוא טעם, אם האוכל טעים או לא טעים וכן הלאה. ודאי צריך להשתמש בעיניים, אבל לא שאין לי הפוסק בשבילו. הפוסק צריך להיות השכל, אפילו לא הלב. הלב זה רגש, וגם צריך רגש, אבל הפוסק הסופי לא צריך להיות הלב, אלא צריך להיות השכל. ולא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה קורה? המרגלים הולכים ורואים את ארץ כנען. מה הם מספרים? מספרים שיש ערים גדולות ובצורות בשמיים, שמתים שם אנשים, שיש שם בני ענקים. דברים פחות או יותר אמת, מה שהם אומרים. המסקנות שלהם לא אמת, אבל הדיווח שלהם פחות או יותר אמת, מה שהם אומרים. אז כן, צריך לפחד. משה רבינו הרי מסביר דברים הגיוניים, הם עוד פעם לא כתובים בפרשה שלנו, אבל בפרשת דברים משה עונה להם בעריכות. הוא אמר עליכם לא תארצו ולא תראו מהם, השם הלוקחם הולך עמכם, הוא יילחם בכם ככל אשר עשה לכם במצרים לעיניכם. הרי ראיתם 10 מכות גדולות במצרים, אז מה יש לפחד עכשיו מהענקים והערים בצורות? הקדוש ברוך הוא יקרא את כל בחורי מצרים ברגע אחד, אז מה יש לפחד מהבני ענקים? זה יקרה גם כמה בני ענקים, או ברגע אחד או ביותר ברגע אחד, אבל יקרה גם את בני ענקים. זה מטביע את 600 רכב בחור, בכל רכב מצרים מטביע בים סוף. אז מה יש לפחד מהערים הגדולות והבצורות בשמיים? נושא מדברים כל כך הגיוניים. זה הרי דברים שאתם ראיתם לא מזמן. כמה עבר ממכת בכורות? עבר קצת יותר משנה ורבע. ואז מכת בכורות עד ליל תשעה באב שהמתלוננים מתלוננים. ראיתם את כל הדברים האלה. מה יש לפחד? אין כאן דבר שכלי. יהושע וכלב מסבירים שאין מה לפחד. הם מסבירים ששר צילה מעליהם והשם איתנו, אם השם איתנו אין מה לפחד מכל השקוצים האלה. והמתלוננים בכל זאת מפחדים, ולא פחד שכלי, לא השכל פסק את זה. ראיתם שהקדוש ברוך הוא בקע את הים ויבש אותו, ראיתם הכל, כל הניסים הגדולים. והדבר העיקרי, הרי היה מתן תורה. מה כתוב על מתן תורה? אתה הוראת לדעת כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו, שאין שום כוחות שעומדים נגד השם, לא בשמיים ולא בארץ. ראיתם את זה שהשם שולט על כל הכוחות בעולם. אז מה אתם מספרים לי עכשיו שיש ערים גדולות ויש בני ענקים? אבל הקדוש ברוך הוא שולט על כל זה. קשה להבין ממה ישראל מפחדים. מהדיבור של המרגלים. אני לא מדבר על פי סודות התורה, אני מדבר רק על פי הנקלב לתורה. קשה להבין בנבני סמוכחים, אחרי כל מה שראו והשתכנו, הם מבינים שהשם הוא אלוקים אין מאוד מלבדו. והטענה שישראל אומרים למשה רבינו, הוא לא למשה, אבל הם פוחים את הטענה הזאת, ושנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו מיד האמורי להשמידים. זו טענה הגיונית, שבשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. אם השם חס ושלום היה שונא אותנו, רק היה צריך להוציא אותנו במצרים, היה נותן אותנו ביד פרעה, פרעה היה שמח להשמיד אותנו. פרעה גזר רק על הזכרים, אבל זה בטח התפוך היה יכול לשכנע אותו שיגזור גם על הזכירות. זאת לא הבעיה הגדולה. גם את הנקבות הרי העמיד בעבודת פרח, זה לא כך שגם הנקבות היה גם איתו במצרים, גם הם הייתה עבודת פרח. בצנעת השם אותנו עשה 10 מכות גדולות במצרים, עד מכת חורות ועד בכלל, ואחר כך הגיע את כולם בים. בצנעת השם אותנו הוא מוריד לנו מן כל בוקר ובשבת לחם משנה. איך אפשר להבין את הטענה הזאת בכלל? את המלאק השם הוציא, מים מהסלע השם הוציא לנו, והדבר הגדול שלא עשה אחרי כל גוי שדיבר איתנו מן השמיים ונתן לנו תורה. בשביל מה נתן לנו תורה אם חס ושלום הוא רוצה להשמיד אותנו מיד האמורי? נתן לנו תורה כדי שנשמור אותה, חלק מהמצוות תלויות בארץ, אז הוא רוצה שניכנס לארץ ונחיה בארץ ונבנה בית מקדש בארץ. אז מה בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו מיד האמורי להשמיד? אי אפשר להבין את הדבר הזה. על הרבה פחות מזה אמרה אשת מנוח למנוח, לו חפץ השם לעמיתנו לא לקח מידינו עולה ומנחה ולא הראנו את כל אלה וכעת לא השמיענו כזאת. הרי גם איתנו השם לקח קורבנות, קודם קורבן פסח במצרים ואחר כך קורבנות על הר סיני, לא הראנו את כל אלה. אנחנו ראינו הרבה יותר ממה שלא מנוח מאשתו, ראינו רצונות ומופתים הרבה יותר בכמות ובאיכות הרבה למעלה ממה שלא מנוח מאשתו, והשמיענו כזאת. השם הרי השמיע לנו שהוא מוציא אותנו ממצרים והכניס אותנו לארץ זבת חלב ודבש, נותן לנו תורה, חיי עולם, והייתם לסגולה מכל העמים. הכל השם השמיע לנו. אשת מנוח הצליחה לשכנע את בעלה למה משה לא מצליח לשכנע את ישראל עם הטענות האלה, מיהושע וכלב, כולם לא מצליחים לשכנע. סימן שאין לחפש גם היגיון, ככה הוא חושב, שזה דברי יצרה ויצרה, אין לחפש היגיון. אם רוצים לבכות אז בוכים, אז לא שייך. אני רואה את זה גם בשטח הלימוד לפעמים. בא אליי בחור שאין פשט בגמרא, אני אומר לו הפשט לא כך, נדל לא קשה מה שאתה שואל, אז אם הוא מחפש איך אם את בסדר, אז הוא משתכנע שהפשט לא כפי שהוא חשב, זה הכל בסדר. אבל אם זה לא כך, הוא לא מוכן לקבל את הפשט שלי. היה רשי גם כן לא פרש כמו שהוא אומר, אז כנראה שרשי גם טעה כאן. ואם גם רבי טבעגר מוכרח שלא כמובן, אז כנראה גם רבי טבעגר לא יגיד את הסוגיה. וזה שנתקע לו בראש שהפשט הוא כך, אז לא יעזור שום דבר. גם סביר שרשי ידעי לבוא קצת יותר טוב ממנו, ורבי טבעגר גם כן, לבחות, אז נתקע לו בראש, הוא רוצה שהפשט יגיע. אם אדם רוצה אמת, רוצה לחפש באמת, אז אתה יכול לשכנע אותו. רשי זה ראייה ריף, הרמב"ם, אפשר להביא רעיון. אבל אם אדם רוצה שהפשט יהיה כך, נגיד אני רוצה, אין שום ראייה. רשי רצה אחרת, אז מה פשט אחר? אני רוצה כך, אז אצלי הפשט כך, נגד אני רוצה בפרחה, נגד אני חושב, אפשר להביא פרחות, נגד אני רוצה, ואני יכול לומר פרחות. ישראל כאן רוצים לומר בזה. שנאת השם אותנו, קשה להבין את זה, אבל אי אפשר, לא צריך לחפש הבנה כנראה, כנראה שזה לא פה, תורה באמת אותנו, שעל זה, על יצור, לא שם לבוא עם פיחות של היגיון, אין פושיות של היגיון על הדבר בלתי הגיוני. שהנחש בא אל חווה בטענה שהעץ הזה התאכלו ממנו תהיו כאלוקים. למה? כי גם הקדוש ברוך הוא אכל מהעץ הזה חס ושלום וברא את העולמות, אז סימן שהם אוכלים מהעץ הזה נהיים כאלוקים. מה הפשר השטות הזאת? ומי ברא את העץ בעצמו? הרי גם העץ נברא את האלוקים. מה אתה עושה? הקדוש ברוך הוא אכל מהעץ וברא עולמות. יש איזה היגיון בטענה הזאת, אין שום היגיון בטענה הזאת, אבל חווה רואה שהעץ הוא תאווה לעיניים ונחמד וזה, נו, אז אם כך, אז אפשר לקבל פה את השינוי של הנחש. גם, כמובן, אנחנו לא מדברים באמת על אדם וחווה לפי מעלתם הגדולה, אנחנו לא יכולים לדון אותם בכלל, צלם אלוקי מקורי, אנחנו לא יכולים לדון אותם וחווה, רק אומר איך הדברים מצטיינים לשכל הקטן שלי. שאני אדמד את זה, אין אני טענה שאני זאת מהעץ הזה השם אחד, ומי נתן בעץ את הכוחות האלה לברוא עולמות? אין לך דירות את זה, אם הנחה שגם שהוא ברא את העץ, אז אולי, אבל הוא לא אמר את זה, אז הרי גם העץ נברא את יד השמוך, אז מה השויות האלה לומר שהשם אחד מהעץ וברא את העולם? אבל אין קושיות, על יצר אין קושיות, על היגיון יש קושיות, על יצר אין קושיות. היום יש אנשים שאומרים שהעולם נברא על ידי מפץ גדול, היה פיצוץ גדול. טוב, היה פיצוץ, אבל מי עשה את הפיצוץ? מאיפה היו החומרים שהתפוצצו? אז שום מישהו ברא אותם, אז מה הרווחת עם הפיצוץ? לא תרשום להגיע למישהו שברא את החומרים. גם מקבל שאת מראה עולם, אבל לא רוצים ללכת כל כך עד הקושי הזאת, מי ברא את הפיצוץ. היה פיצוץ, אז בזה התחילו הדברים. אין היגיון. אנחנו צריכים לדעת שהתורה בריאה זה שאדם משתמש בשכל, שלא יתור אחרי הלב ואחרי העיניים, שיתור אחרי השכל. השכל הוא יסוד הכל. הפסוק אומר, אדם צועה מדרך השכל מכאן רפאים ידוע. מי שצוען מאדם של שכל ישר, אז הוא נופל במעמקים הכי גדולים, בשטויות הכי גדולות. אם הוא נוצרי, אז הוא מגיע למסקנה שאחד שווה שלוש. אומנם יש כמה קושיות על ההנחה הזאת, אז כל מורה לחשבון יודע שזה לא כל כך מדויק, אבל אז יש קושיה, וקושיה לא מתים, אומרים בישיבות, אז גם הם אומרים שקושיה לא מתים. אז אחד שווה שלוש. אם אחד שווה שלוש, אז קל לעשות את כל ידע החשבונות. כמה זה שלוש כפול עשר, נגיע שזה 900, ואז נראה. אם אין שכל ישר, אז אפשר להגיע לכל טעות שבעולם. אדם טועה מדרך השכל, אז בכלל רופא ידע, הוא יגיע לכל השטויות. הגמרא לפעמים מתבטאת בביטוי למה נקרא הסברה הוא, שדבר מסוים אני לא צריך בכלל ללמוד בפסוק כזה סברה ישרה, השכל הישר מחייב את זה. זאת אומרת שבעצם השכל גם צוות מותר לנו למעבוד, גם צוות השכל קודם אפילו לתורה, זה לא מבחינה שהשכל שלנו קדם לתורה, התורה קדמה לעולם 2000 שנה, אמרו חז"ל, אבל בשביל ההיגיון שלנו, קודם כל השכל, אחרי זה, מה שאנחנו לא יכולים להבין בשכל, אנחנו לא ללמוד מתוך התורה. אולי זה רמוז במה שבני ישראל אומרים למשה, נעשה ונשמע, שהקדימו נעשה ונשמע, שקודם כל נעשה מצד שהשכל שלנו חייב. כמה שאנחנו לא מצליחים להגיע בחייבי השכל, אברהם הגיע מהשכל שלו לכל התורה כולה. אבות קיבלו כל התורה כולה עד שלא נמדע. זה. השכל שלנו קטן, לא מגיע למה שאברהם הגיע. אז מה שלא נעשה לבד נשמע ממך ונעשה. אבל עד כמה שאנחנו חכמים רוצים לעשות לבד, שהשכל שלנו לבד יחייב אותם. כי בעצם השכל מחייב. פשוט אני אומר למה הסברה זה יותר טוב לקרא? כדי שזה גופו שאני צריך לקיים את התורה, זה גם כן מכוח הסברה. שהסברה אומרת לי שדבר השם כדאי לקיים, שמישהו גם הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא שהוציא אותי ממצרים, אבל גם השכל, אני מבין שאם הקדוש ברוך הוא יכול לאנוש את מצרים בכל מיני עונשים, בצדום, בשאר אנשים, יכול גם אותי חס ושלום לאנוש אם אני לא אשמע את התורה, אז השכל מחייב לקיים את התורה. כן, היסוד של קיום התורה זה השכל, השכל הוא היסוד לא לתורה ולקיום של התורה מצדנו. השכל הוא היסוד, ולכן השכל קודם לתורה, הסברה קודמת לתורה. כשאדם צועה בדרך השכל יכול להגיע לכל השכל. אנשים שואלים נגד הדתיים, אתם אומרים שכל כל יכול, האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן כל כך גדולה שהוא בעצמו לא יוכל להרים אותה? זה אחת השאלות המפורסמות. אני חושב שזה לא קושיה. צריך להבין מה אנחנו מתכוונים כשאמרנו שהשם כל יכול, שהשם יכול לעשות כל מציאות שהיא, אבל לעשות דבר שהוא לא יכול זה סתירה בני עובד, זה לא נקרא מציאות. דבר שהוא בלתי הגיוני זה לא המציאות, על זה אנחנו לא אומרים שהשם כל יכול. אם השם יכול לעשות עיגול שהוא מרובה, זה לא מציאות. אנחנו מדברים על מציאויות, השם יכול לקרוא עיגול ויכול לקרוא מיליון עיגולים בדרגע. אבל שעיגול יהיה מרובה זה לא מציאות, זה לא הגיוני, זה לא שייך, צריך ללכת עם כללי ההיגיון. שיש הבדל בין ניסים שהתורה אומרת לנו, כמובן, כמובן, ובין להבדיל ניסים שהנוצרים מספרים ושאנחנו לא מאמינים בהם, וגם כל הניסים שהם מספרים, אבל חלק מהם, שהתורה מספרת ניסים רק דברים שאנחנו יכולים לצייר לעצמנו, אנחנו לא יודעים לעשות אותם, אני לא יודע לקרוע את הים, אבל אני יכול לצייר לעצמי ים קרוע, ים נקרא, מים מתרוממים בשני הצדדים, חומה מימינה ומשמאלה, והיהודים עוברים לך, גם מים חוזרים ועוזרים תמיד. יש אגדות שיש שם ציורים יפים שאתה יכול לראות איך זה היה. אתה לא יכול לבצע את זה, אבל לצייר את הדברים בציור חושי אנחנו יכולים. ומתי הנוצרים יש להם כל מיני ניסים שגם חושי אפשר גם לצייר אותם. כי הם לא הולכים לפי היגיון, כלל יכול להיות דברים בלתי שכליים. הניסים שלנו הם כולם שכליים, אז כולם ניסים ששייך. זה הצמיגות לשכל ולמציאות. ואחד הראשונים קורא את השכל, המלאך המליץ בין האדם ובין אלוקיו. ובשביל להיות קשור לדבר, אתה משתמש בשכל, בלי שכל, הם לא מגיעים כאלה. זה מה שאומרת לנו את רב, לא תדור אחרי לבבכם, לא אחרי הרצונות שלכם ואחרי עיניכם. להשתמש בעיניים כן, אבל לא בתור פסק, לא הפסק, הם מדווחים, אבל הפסק זה יותר שכל. והשכל מפני שהוא לא משוחד, אם הוא משוחד הוא לא יכול להיות פסק, אז הוא לא שכל, אין לו רצון. מה העצה? העצה לשאול את הביטוי שאדם לא יכול להתגבר על השוחד הפנימי של עצמו, לשאול את מי שלא משוחד, לשאול את חכמי ישראל על מה הם אומרים על השאלה הזאת, כי הם לא משוחדים בשוחד שלי. אבל אם אני משוחד, אז אני חושב שאני הולך אחרי הלב, לא אחרי השכל, ואתה אומר לא לדור אחרי הלב. זה קשה, קשה מאדם אפילו משתכנע שהוא משוחד, אבל כל זאת אדם יכול לבדוק את עצמו, או לפחות לחוש שם הוא משוחד, אז היצא לי לבדוק. של שנאת השם אתם. יש פסוק בתורה שאני לא מצליח להבין, רק אם אתה משנה שאתה מלסך וזה מתארים הדברים האלה לא אמורים רק בין אדם למקום ואשר חנות למד מספיק, אבל גם בין אדם לחנות בין איש לאשתו ובין הסכסוכים בין איש לאישה מתחילים בגיון במידה הזאת של מטרנות, של גרגנות. ארוחת צהריים היום לא הייתה בדיוק לפי הדם שלי. אז מה קרה? האישה עשתה בשוחה ארוחת צהריים ועשתה בשוחה כמו ארוחת צהריים ועשתה עוד כל מיני דברים טובים. אז פעם אחת ארוחת צהריים יצאה קצת שרופה. אז מה אפשר לעשות? השכינה צלצלה בטלפון, אז נגד זה מה שיצא. ומה אפשר לעשות? או משהו אחר. זה המידה של נרגנות. אתה בא הביתה, אומר, שוב עשית תפוחי אדמה שאני לא אוהב. במקום להכיר טובה על כל מה שהאישה עשתה שהיא כן אוהב, עד שהיא מטפלת בילדים שלו, מגדלת ילדים. במקום זה מוצא סיבה להתלונן. כל כך בלי שכל, ואותה בשנאת השם. לכן גם אישה על בעלה, רק אני מדבר אל דברים ואל נשים, אבל גם אישה היא הכרת הטוב. הבעל קונה באישה שמלה לכבוד הולד שלה, אומרת אישה שום פעם את הצבע הזה שאני לא אוהבת. במקום להכיר טובה לבעל שטרף או קרה לשמלה, זה צבע או כן טוב או לא טוב, אבל איפה הכרת הטוב? טוב זה התלונות, זה הורס. הפסוק אומר, דברי נרגם כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן. זה מכה שקיימת עד היסוד, שאני משתדל לעשות לך טובה ואתה כופר בטובה או עושה כאילו עשיתי לך רעה. אני זוכר שחותני זכורי ברכה על כל שבת היה אומר לאשתו צ'ולט כזה עוד לא היה. היה אומר שהוא אומר אמת, כי בדיוק כזה עוד לא היה, עוד היה קצת יותר מלוח, עוד קצת פחות מלוח, עוד קצת יותר שמן, עוד קצת פחות שמן, אבל לשבח את האישה, שום כזה עוד לא היה. וזה כך צריך להיות, להכיר טוב לאישה. ואם היה קצת מלוח או קצת שמן, אז מה יש? להכיר טובה על מה שהיא עושה ולא להפך. ואותה מידה כלפי הקדוש ברוך הוא וכלפי את הזר ואתה מידה של נרדמות צריך לשרש אותה. תסתכל כמה טובות אישה עושה לי משוקדים. אמרה מביאה שאשתו של דוחיה כמובן הייתה מרגיזה אותו, הייתה עושה כל מיני דברים נגד רצונו. ובכל זאת, כל פעם שהיה מזדמן לו לקנות לה איזו מתנה, היה קונה לה. גם רב שם אותו, למה? אז הוא אמר, דגנות שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא. זה לבד שיש לי אישה בבית ושיש אימא לילדים שלי, זה מספיק כדי שיהיה חייב בהכרה טובה. כשעושים ככה, זה מידה של אדם גדול להיות מכיר טובה. כל שכן שמרגישים יותר את האחדות. פעם אמר למי זה חומר לך שפעם בא אל הרופא עם אשתו ואמר לה, אדוני הרופא, הרגל של אשתי כואבת לנו. שכואב לאשתו כואב גם לו, הוא מרגיש את האחדות, שהם גוף אחד, כך צריך להיות, ולא את הריחות. והמידה של נרגנות עלולה להיות בסוד להרבה חורבנות ולהרבה דתים. מתחיל מדברים קטנים שאחד לא מגדיר בטובה של השני, לכן בעבודתנו הרבים היום יש כל כך הרבה גיטים בזמנות בעם ישראל. לא היה פעם מצב שאפילו בין יהודים דתיים יש כל כך הרבה גיטים. שבלכן צריך גם להיות מכיר טובה ולגבי בגן גיטים. יהיה אהבה ואחווה ושלום ובריאות גם בינינו ובין המקום שמכיר לטובות השם, וגם להבין בינינו ובין בשר ודם אחר, גם לא רק אישה, גם לחברים. השם גם לעולם את חסדי אבות ויגאל אותם במהרה למעלה.